יום גדול, עם הגלול, יום הפטירה, יום היורצייט, גלולה של הרב קוק. לכן התבקשתי לחבור שלי לגלול ולעסוק בהיבטים במשנתו של הרב. האמת היא שאם רוצים, כבר עשינו איזה שנה שעברה במידה מסוימת, עסקנו במספר סוגיות הקשורות למשנתו של הרב קוק, ואי אפשר להקיף בזמן קצר את כל עולם המושגים שהרב קוק התייחס אליהם וחידש בהם. יחד עם זאת, הייתי רוצה להתמקד היום איתכם בנקודה אחת, והיא התפיסה של הרב קוק את ארץ ישראל. ארץ ישראל. האמת היא שמבחינה מסוימת זה בנאלי לחלוטין. כלומר, כל מה שהרב קוק הולך להגיד, שאנחנו לומדים לקרוא מתוך ספרו אורות, הדברים האלה הם נובעים מכל התורה כולה. כלומר, אם נשאל את עצמנו מהי שיטת הרב קוק, התשובה תהיה היהדות. כלומר, אין באופן עקרוני ברב צמצום של המרחב של היהדות, אלא יש יותר מה שנקרא להזכיר דברים שהם כבר ידועים, אבל נשכחו. ייתכן גם שהגאונות המיוחדת של הרב קוק זה החיבור, הסינתזה שנערכת אצלו בין צדדים שונים של היהדות, שלא תמיד שמו לב שהם קשורים זה לזה, ומתוך כך גם התגלות של תורה ומדרגה עליונה וחדשה שלא הייתה כמותה במהלך הגלות, זה קשור להתחדשות התורה בארץ ישראל. ארץ ישראל מוזכרת הרבה בספרות היהודית, גם בתנ"ך, גם במשנה ובתלמוד ובכל הספרות הרבנית לדורותיה. ארץ ישראל היא נושא מרכזי שמוזכר רבות. אבל מכל חשיבותה של ארץ ישראל לא נמצא חיבור העוסק בארץ ישראל בתור שכזו, אלא ארץ ישראל מצד המצוות התניות בה, מצד המצווה לדור בה וכדומה. אבל ארץ ישראל כנושא, יש פה חידוש של הרב קוק, שהוא פותח את ספרו אורות בסדרה של עיונים דווקא על ארץ ישראל. יצוין אגב עוד נושא שהרב קוק דן בו כנושא בפני עצמו, ואני חושב שהוא מחדש לגמרי בדבר הזה, זה המלחמה. כן, כלומר, אורות פותח בשני קבצים מיוחדים, קובץ ראשון הנקרא ארץ ישראל, קובץ שני הנקרא המלחמה, וזה חידוש בספרות הרבנית, לראות שיש מישהו שמדבר על הנושאים האלה במרוכז. אנחנו נקרא את השורה הראשונה, אולי אפילו חלק מהשורה הראשונה. אומר לנו הרב קוק, ארץ ישראל איננה, מה זה איננה? תגיד מה היא כן, מה אתה אומר לי מה היא לא? כן, כלומר, על המקום אתה בא לשלול דעה אחרת. זה קצת מוזר הדבר פה. כן, מה הצורך לשלול דעה אחרת? כנראה שהוא מתכוון למישהו. מישהו שמע את מה שהוא הולך לשלול. וזה כנראה חשוב מאוד לרב קוק לשלול את הדעה הנגדית כבר בראשית כל העיונים שלו בנושא הגאולה. זה מאוד חשוב. אולי נצטרך לציין כדי להבין את הדברים. ארץ ישראל איננה סתם נושא שהרב קוק חושב שהוא חשוב וצריך לדבר עליו. זה נושא שעלה לכותרות בזמנו של הרב קוק עם הציונות, עם שיבת ציון. ויש משיכה אדירה של עם ישראל אל ארץ ישראל אחרי תקופה ארוכה מאוד של הזנחה. תקויה אומנם, אבל בכל זאת הזנחה. והנה בזמנו של הרב קוק במאה ה-19 ואחר כך במאה ה-20 אנחנו רואים התעוררות של האומה לשוב אל הארץ. והשיבה הזאת נעשית בכל מיני אופנים שונים ומשונים, ובפרט באופנים חילוניים. הדבר הזה מעורר שאלה, האם בזה טיפינו? כן, בזמנו, במסיבת יום העצמאות שנערכה בישיבת מרכז הרב, עמד הרב שאול ישראלי, זכרונו לברכה, ונתן דרשה כדרכו בקודש לכבוד יום העצמאות. ואמר שאם כל מה שאנחנו צריכים להודות על הקמתה של המדינה, ישיבת ציון, אנחנו צריכים גם להיות מודעים לכל הצרות שיש במדינה הזאת. ואז הוא סיים בשאלה, מהדהדת באוויר, האם זו המדינה לסיפור נביאנו? עמד ראש הישיבה רק צפי יהודה קוק על רגליו ואמר, יסלח לי רב שאול, זו המדינה שלה סיפור נביאנו. וזאת מדוע, אמר, הנביאים אמרו שעם ישראל יחזור לכאן, יקים מדינה, ובנו בתים ונטעו כרמים. בניית בתים נאמרה, נטיעת כרמים נאמרה, הקמת ישיבות לא נאמרה. כלומר, בוודאי, חשוב מאוד שתהיינה ישיבות, הרב יהודה היה בעצמו ראש ישיבה. אבל אם אנחנו מחפשים מה הם המאפיינים של המהלך של הגאולה, המהלך של הגאולה הוא מהלך פוליטי, גיאופוליטי, סוציולוגי, ולא מהלך דתי. הוא כן מהלך קדוש. הוא קדוש בגלל שריבונו של עולם הוא הפועל אותו, הוא השוכן בציון, דרך החילונות, הסוציאליסטית, האנטי-דתית, דרך שם הקדוש ברוך הוא מחליט להשרות את שכינתו. ואפשר לומר שהרב קוק בגאונותו המיוחדת כל פעם שורה תופעה חדשה, ובכלל התופעות החדשות, הציונות והחילונות וההתפתחות המדעית, התגובה שלו לכל תופעה חדשה הייתה שונה ממה שאפשר למצוא אצל אחרים. אצל רוב בני אדם, כשרואים תופעה חדשה, התגובה היא או איך אני אתמודד עם זה? איך אני אתקוף את זה? איך אני אתגונן מזה? וכדומה. ועוד שאצל הרב קוק, השאלה היא, מה זה בא ללמד אותי? מה ריבונו של עולם רוצה ללמד אותי דרך התופעה החדשה? מבין הרב קוק שאם יש מרכזיות כל כך גדולה לארץ ישראל בדור, ויחד עם זה הגשמת דברי הנביאים, כנראה שריבונו של עולם רוצה ללמד אותנו משהו. מה הוא רוצה ללמד אותנו? הוא רוצה ללמד אותנו מושג שתמיד היה ידוע אבל קצת שכחו אותו, והוא הקדושה שבטבע. מה זה קדושה שבטבע? זה כמעט אוקסימרון. קדושה זה בדרך כלל למעלה מהטבע. אתה רוצה להשיג קדושה, אתה צריך להיות מוסרי, אתה צריך דבקות רוחנית, ואז אתה קדוש. אם אתה מתחבר לטבע, אתה תהיה חזק, אתה תהיה אולי טבעוני, צמחוני, ספורטאי, אבל קדוש לא תהיה. ולכן יש תמיד ביהדות לדורותיה איזשהו מאבק, איזושהי קוטביות בין הקדושה לבין הטבע. אבל אם נשאל את היהודי הנאמן, האורתודוקסי, נגיד לו בשקט בשקט, תגיד, הקדוש ברוך הוא נמצא גם בטבע? מה הוא יגיד? ודאי, השם הוא אחד, השם נמצא בכל. אז אם השם נמצא בכל, אז יש אולי גם קדושה בטבע? כן, כן, יש קדושה בטבע, אבל אני מעדיף לא לדבר על זה. מדוע אני מעדיף לא לדבר על זה? בגלל שהמפגש עם הטבע זה קשה להכיל אותו. ואנחנו רואים אצל הגויים שיש הרבה פעמים תנועות של חזרה אל הטבע. וכאשר אני יהודי, כיהודי שומע גוי שאומר שצריך לחזור אל הטבע, אני מצפה לפוגרום הבא. בגלל שהשיבה אל הטבע היא נסיגה, בדרך כלל זה מתפרש אצל הגויים, כנסיגה מן ההישגים של התרבות האנושית. נסיגה מן המוסר, נסיגה מן הדמוקרטיה, נסיגה מן האומנות. שיבה אל הברבריוס, הפרימיטיבית. ולכן אצלנו הטבע, אנחנו מכירים את הסכנות שלו. לכן מעדיפים להתרחק. אבל אם אני אשאל את היהודי הזה שהתחלתי לדבר איתו בשקט בשקט, תגיד, אבל מתי אתה כן תסכים לטפל בקדושה של הטבע? אמר לי היהודי האורתודוקסי החמוד הזה, יגיד לי, בזה נעסוק בסוף. קודם כל, נטפל בכל הקדושה שמעל הטבע, מה שערכתי מכנה בשם הקודש הרגיל, הקודש הדתי. כשאנחנו נרגיש שאנחנו מספיק חזקים, אנחנו ניגש גם אל הקדושה של הטבע. אומר הרב קוק, בסדר, רק דבר אחד צריך לדעת, הסוף הגיע. כלומר, הגיע הזמן בהיסטוריה שבו הקודש שבטבע תובע את מקומו. כיוון שהוא דורש שיתחשבו בו, הוא שולח תנועות מחאה. תנועות המחאה של הקדושה של הטבע זה החילונות. זו ארץ ישראל. עם החול שבה, שהוא כל כולו קודש, לא כולו. ולכן, הגדרת ארץ ישראל היא הגדרה מאוד מאוד חשובה כדי להבין את המהלכים של המאורעות של התקופה שלנו. אם כן אומר הרב קוק, אני שוב קורא את תחילת המשפט הראשון באורות, ארץ ישראל איננה מה שאני עומד לקרוא. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית. את מי הרב קוק תוקף? את הרב שמשון רפאל הירש, שבספרו הנפלא, שייקר יגרות, זה יגרות צפון, גם בספר חורב וגם בסידור שלו, הוא מסביר שארץ ישראל זה אמנם דבר חשוב, אבל זה דבר חשוב כמו הפרוכת של בית הכנסת. זה יפה שיש פרוכת בבית הכנסת, מה עושים כשאין? אז אין. ארץ ישראל זה חשוב, אבל מה עושים כשאין? אז אין. יהדות זה נשאר. כלומר, היהדות איננה חסרה דבר מהותי בהיעדר הטריטוריה. אז למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת? אומר הרב הירש, נתן את הארץ כדי להקים את האומה, כדי להתחיל את ההיסטוריה, צריך איזה פלטה, איזה מגש. ארץ ישראל היא מגש שעליו מניחים את היהודים. היהודים התגבשו כמו שצריך, יוצאים לגלות, סוף סוף הגיע הזמן שלהם למלא את שליחותם האוניברסלית. השליחות האוניברסלית הזאת מחייבת אותם, את היהודים, בארצות תזוריהם, להתנהג על פי ההלכה קלה כבחמורה, כדי לקדש שם שמיים לעיני העמים, להיות נאמנים למדינות שבהם הם שוכנים. וכאשר הגרמנים יראו שהיהודים הם כאלה טובים, הם יגידו להם תודה רבה. זאת התוכנית של הרב הירש. יש לי תחושה שמשהו בהיסטוריה משבש את המהלך הזה. אבל על כל פנים, הדברים האלה נאמרו מתוך כוונה טהורה מאוד. הכוונה הייתה להילחם בין היתר ברפורמה. הרפורמים אמרו, עכשיו שהגלות הולכת ומעמיקה, מה לך לדבר על שיבתיות, על קיום מצוות, מדוע לעשות את השבת ביום השביעי ולא ביום ראשון כמו כולם, וכדומה. אומר הרב הירש, אם אתם תוותרו על היהדות, בזמן הגלות הפסדתם את המטרה, את האידאל שלשמו היהדות קיימת. לכן שלום אצל הרב הירש הייתה בהחלט כוונה חיובית מאוד, ולכן מאותה סיבה הוא גם מתנגד לציונות. אם תשאל את הרב הירש, ומה אתה אומר על ארץ ישראל, הרי הוא מופיע בכל סידורי התפילה שלנו, ואתה בעצמך מתנגד למחיקתה של ארץ ישראל מן הסידורים, ואתה כן מצפה לבניין בית המקדש ולהקרבת קורבנות. אומר הרב הירש, נכון, בסוף. הסוף הזה יהיה, מתי? כשהקדוש ברוך הוא יחליט, לא כשהרצל יחליט. ולכן, אם הרצל עושה את זה לפני שהקדוש ברוך הוא החליט, זו סטייה מן היהדות הנאמנה. אתם רואים פה שזה ממש כיוון הופכי לחלוטין לציונות הדתית, אפשר לומר. אגב, יצוין שצאצאיו וחתניו של הרב הירש באמת עשו סוויץ' בנושא הזה והפכו לציונות. אז אני שוב חוזר כאן למה הרב הירש אומר. קניין חיצוני לאומה. רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית, להיות ביחד. והחזקה קיומה החומרי, הרי ארץ ישראל נותנת גם חיטה, וגם תירוש, ויתה, זה קיום חומרי. או אפילו הרוחני, כן, יש קבר רחל, זה מאוד מרגש, כותל מערבי, קצת אבנים, קצת עפר, קדוש, כן? כמו שגם רימונים של ספר תורה זה קדוש. כן, אז זה פחות או יותר מה שהרב הירש ראה בארץ ישראל. מעניין, בזמנו, הרב שמשון רפאל הירש ביקר בשוויץ. כשהוא חזר, הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא ישאל אותי, האם הסתכלת על עולמי? אני אענה לו, כן, הייתי בשוויץ. וכשהרב קוק היה בשוויץ, במלחמת העולם הראשונה, רחוק מארץ ישראל, רחוק ממשפחתו, כשהוא רואה את צרת העולם, אז הוא המדוכא מאוד. אז המארח שלו, דוקטור קמחי, לקח אותו אל ההרים, כדי קצת ליהנות מהנוף. ואז הרב קוק בכה ואמר, ירושלים הרים סביב לה. אתם רואים? זה פשוט תגובה הופכית. אז מה יקרה? אז תאמר, אם ארץ ישראל עדנה כל הדברים האלה, אז מה יקרה? אפשר לומר, אולי, גם זה אנחנו נדחה, שארץ ישראל זה המולדת. מה זה מולדת? מולדת זה לשון הורות, להוליד. ואצל אומות העולם יש הרבה מזה שארץ המולדת היא הארץ המולידה. המולידה את האומה. אם זה כך, יש איזו בעיה. ככל שאני מעמיק את הקשר שלי עם האם, עם המולדת, אני בעצם מקיים באופן קולקטיבי סוג של גילוי עריות. יש, אומרים באנגלית, motherland, או לפעמים בלטינית פטריה, כן? משון אם או משון אב, בצרפתית מר פטרי, האם שהיא האב, וכדומה. כן? אילנו אב ואם. אז יש פה איזשהו קישור שטבעי חזק מאוד. בדיוק כמו שאני לא בוחר מי תהיה אמא שלי. אמא שלי זאת אמא שלי, אבא שלי זה אבא שלי, אני לא בחרתי. זה נתון של הטבע. יוצא לפי זה שככל שאני משתרש יותר באדמה, אני באיזשהו מקום נהיה ברברי יותר. מעלה ספק על הערך של המוסר. ויש... אצל הגויים איזושהי התלבטות בגלל זה. כי הגויים אומרים שצריך להחליט. או שאתה אוהב את עצמתך, ואתה אוהב את עצמתך, והתוצאה הסופית היא תשנא את שאר העולם. או שאתה מה שנקרא קוסמופוליט. קוסמופוליט, הכוונה אזרח העולם. אתה אוהב את העולם כולו, חוץ מארצך ואומתך. זה המאבק של המתח בין העמדה הימנית לבין העמדה השמאלנית, שאו שאתה במרכז או שאתה בהיקף, אתה צריך לבחור. וכל זה בא בגלל איזושהי בעיה של היחס אל ארץ המולדת. לעומת זה, ביהדות, דבר מאוד מעניין הוא לראות שהמולדת שלנו היא ארץ מצרים. ארץ מצרים, אגב, יש לציין שכשיש בר מצווה, כדאי לא לחלק סוכריות שיש להם עקיפה מרשרשת. מדוע? בגלל שאפילו כש-300 איש יושבים בשקט ואחד מרשרש, זה עובר להיות בלתי נסבל. אז תחלקו טופי, טופי זה עקיפה שעבנית, זה לא עושה רעש וזה גם לא כואב לבר מצווה שמקבל את זה לא רגיל. עכשיו בואו נחזור לנושא ביהדות האם זו מצרים, והתורה אומרת דבר מאוד מעניין, אסור לחזור למצרים כדי למנוע התפתחות של תסביך אדיפוס קשה. תסביך אדיפוס זה הניסיון לשוב אל האם. אז התורה אומרת לא, לאם לא חוזרים. אז לאן כן הולכים? לארץ ישראל. מה היא ארץ ישראל? אנחנו רואים בכל הספרות של הנביאים שבין האומה לארצה יש תיאור של זוגיות. זאת אשתו של עם ישראל. וכדי להבין את הדברים האלה עד הסוף, נשים לב שבעברית המילה המציינת את האדם ממין זכר זה איש. האדם ממין נקבה בעברית זה אישה. כבר מדרש רבה העיר על כך ש... העברית היא השפה היחידה שבה המילה מציינת את הנקבה, זאת מילה נקבית של המילה מציינת את הזכר. איש, אישה. לעומת זה, בכל שאר השפות, זה לא כך. למשל, ביוונית, אנתרופוס, איש, אישה זה גינאה, לא אנתרופה. כמו גם, למשל, בערבית, רג'ול, רג'ול ומרו. מה את אומרת? בצרפתית איך אומרים?
אישה. לגבר, זה...
אה, אתה לא יודע את התפקיד.
אני לא אמרתי שאני לא יודע, אני אמרתי שאני לא יודע. אתה כאילו בפרטית. כן, כמו כן גם, זה אנגלית. מן, בשביל אדם, בשביל איש, ומנת, בשביל אישה. נכון? לא, לא, לא. אם זאת נקבה, צריך להוסיף E-double-S. אם אתם לא מוסיפים E-double-S, סימן שזה לא המילה הנקבית. Woman, משהו אחר לגמרי. זאת אומרת שרק בעברית, אישה היא הנקבה שהיא מילה איש. וביחד מה הם? אדם. כן, ויקרא את שמם אדם ביום יברעם. כלומר, אדם מציין ישות קולקטיבית. לא אישיות פרטית. לכן גם, האומה כולה נקראת בספר יחזקאל ואתם. צוני, צון מראיתי, אדם אתם נאום השם, כלומר עם ישראל נקרא כקולקטיב אדם. מיד עולה השאלה, אז מה הנקבה של אדם? אדמה, יפה. זאת אומרת, האדמה היא הצד המשלים, הצד הנקבי של הזהות הלאומית. הקשר ביני לבין אשתי הוא קשר לא טבעי, הוא קשר רצוני, מוסרי. אנחנו מחליטים להיות נשואים. אנחנו גם יכולים להחליט שאנחנו לא מעוניינים בדבר. זאת אומרת, המוסר הוא בונה את הנוסחה של הקשר בינינו. כמו כן גם בין עם ישראל לארץ ישראל. אם אתה זכאי, אתה בארץ. לא זכאי, היא יוצא ממנה. הארץ מקיאה את יושביה. והיא לא רוצה לקלוט מישהו שלא מתאים לה. וכדומה, כלומר, צריך לזכות בארץ. אם כן, יש פה ממד זוגי. ממד הזוגי הזה הופך את הקשר אל הארץ לקשר בעל אופי מוסרי. יש לזה גם, יכולה להיות שאלה מעניינת. אם מישהו מציק לי ואומר לי, תשמע, אני אסיק להציק לך אם תוותר לי על אחוזי בנייה של המרפסת. לוותר או לא? לפעמים כן. אולי, תלוי כמה הוא מציק לי. אם הוא מציק לי הרבה, זה כדאי לי לוותר לו על אחוזי הבנייה, אז אני אעשה את זה. אם הוא אומר לי, תשמע, אני אסיק להציק לך אם תיתן לי את האצבע השמאלית הקטנה של אשתך. זה לא עובד. נפקא מינה לארץ ישראל, תחשבו על זה. עכשיו, מעניין, בספר הכוזרים, אנחנו למדנו את זה קצת, שכאשר החבר מציג את היהדות בפני מלך כוזר, הוא אומר לו, תראה, אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. זה לפי הסדר, נכון? אשר הוציא את בני ישראל ממצרים, גם זה לפי הסדר. וחלקלה במדבר, כן, זה מתאים, ו... הנחילה מטרת כנען, אותו דבר, ושלח עליהם את משה בתורתו. אלא, מה כוונת החבר? אתה רוצה לדעת מי הצד, מי החלק בתורה שמקבל את התורה, כלומר מי הוא המקבל. התורה זה מה שהשם נותן, אבל מי מקבל? אפשר היה להגיד, מי שמקבל זה עם ישראל. אומר לך, הסקוטרי לא, זה לא נכון. מי שמקבל זה עם ישראל כמכלול. זה העם והארץ כאחד. כלומר, זה הזוג הזה, איש ואישה, ארץ ישראל. ועם ישראל ויחד, הם הישות שמקבלת את התורה. לפי זה נשאלת השאלה, מה התורה נכנסה לפני שנכנסו לארץ? זה נושא שאתה ללמוד במושא התורה. מכאן ואילך מסביר עלינו הרב קוק, מה היא ארץ ישראל? ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית. קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. במילים אחרות, זה מה שאמרנו, עם ישראל וארץ ישראל זאת ישות אחת. לפי זה, כאשר אנחנו לא בארץ, אנחנו לא עצמנו. מסכנה הארץ, כשאנחנו לא בארץ, גם היא לא היא. כלומר, זה מתייבש. ומתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה. כלומר, אתה לא יכול להבין מה זה הארץ או להתרגש מהארץ. בשום השכלה רציונלית אנושית. כלומר, השכלה רציונלית דורשת לעמוד מחוץ לעניין. אבל, אז למשל, אני יכול להגדיר אדם שהוא לא אני. אני יכול להגדיר את החבר שלי, את ההוא, את ההוא. אבל אם אני צריך להגדיר את עצמי, יש לי קושי. מדוע? כי אני בתוך עצמי כל כך שקשה לי לראות את עצמי מבחוץ. ולכן קשה, אותו דבר לגבי ארץ ישראל. מכיוון שארץ ישראל היא חטיבה עצמותית איתנו, קשה מאוד להגדיר אותה בהשכלה רציונלית. לפני שאני ממשיך, אני רוצה לצטט לכם ציטוט של מישהו, ואתם תצטרכו לנחש את מי אני מצטט. המשפט שאני הולך לצטט הוא כדלהלן. הקשר שלנו לירושלים הוא למעלה מכל השכלה רציונלית. סוטי. מי אמר את זה? ישעיהו ליבוביץ'. ואני אדבר, מה הוא אמר? אני רוצה להסביר למה. זה נאמר במכתב, תגובה למישהו ששאל אותו, האם בשביל להחתום על חוזה שלום, אפשר לוותר אפילו על ירושלים. ענה ליבוביץ', הקשר שלנו לירושלים הוא למעלה מכל השכלה רציונלית, ולכן אי אפשר להסביר את זה לאף אחד, ולכן אסור להשתמש בטיעון הזה במסע ומתן בינלאומי, ולכן אם יהיה צורך בשביל להשיג שלום לוותר על ירושלים, נוותר על ירושלים. עכשיו אני רוצה שנבין מה הרציונל מאחורי האמירה הזאת. שיטתו של ליבוביץ' הייתה שבעצם המציאות היא אבסורדית. אין דברים בעלי משמעות, אלא הכל הבל. נכון? זאת אומרת, יש... אתה לא יכול להגיד שיש משמעות. אז אם אתה מרגיש קשור לירושלים, ברור שזה לא רציונל. אצל הרב קוק זה בדיוק הפוך. נקודת המוצא היא למעלה מהרציונל, ולכן היא מפרנסת הרבה מאוד רציונליות. הרבה מאוד רגשות, הרבה מאוד היסטוריה, הרבה מאוד הלכות, הרבה מאוד משמעות. זאת אומרת, כשהרב אומר, אי אפשר להבין בהשכלה רציונלית אנושית, אחר כך הוא אומר, כן, איך כן אפשר להסיק? זה בדיוק הפוך מדי קודש. בואו נראה. מתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם, אז מהו הכלי שבו אני צריך להשתמש כדי להבין מהי ארץ ישראל? כי אם ברוח השם. מה זה רוח השם? נבואה. אם אתה נביא, אתה בסדר, אבל נביאים אין לנו. אבל רוח השם של העניין, רוח הקודש. אבל כאן עולה שאלה קשה מאוד. יש אנשים בעלי רוח הקודש, כנראה זה נבדק, והם לא ציוניים. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות? הוא בעל רוח הקודש, הוא לא ציוני. איך זה יכול להיות? לפי הרב, אם יש לך רוח השם, אתה כן יודע מה זה ארץ ישראל. התשובה היא שיש שני סוגים של רוח הקודש. יש רוח הקודש פרטי, ויש רוח הקודש כללי. רוח הקודש פרטי זה, אדוני בעל רוח הקודש, עבדו לי האופניים, איפה הם? הוא אומר, שמה, ברחוב זה וזה, במחסן ההוא, שם זה נמצא. זה נמצא רוח הקודש פרטי. ומה אתה אומר על הלחץ האמריקאי והנושא האיראני? שמה, זה לא מעניין. אז זה נקרא רוח הקודש פרטי. זה מה שמכן רע. כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. יש רוח השם של האומה, רוח השם כללית. וכאן הוא מוסיף משפט כמעט חסר, בדיוק כמעט חסר הבנה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל. המושג טבעית ורוחנית זה מושג כמעט סותר את עצמו, כי הטבע זה שעבוד, רוחניות זה חירות, אבל אצל הרב קוק יש חידוש כזה. של הרוחניות הטבעית, או יותר נכון, הטבע הרוחני, וזה כנראה קשור למושג של קדושה שבטבע שדיברנו עליו מקודם. כשאני שומע טבע רוחני, אני שומע את ההדים של ספינוזה, כן? שהוא דיבר על הרוחניות בתור איזשהו טבע כולל. הרב קוק התעניין הרבה בשיטה של ספינוזה, והוא מצא דרכים איך להעלות אותה, איך להעדן אותה. אז אתה מחפש קדושה שבטבע זה לארץ ישראל. בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה, קוויה הכוונה הקרנתה. פעם, כדי להגיד קרני השמש, היו אומרים קווי השמש. אז בעצם גם רוח השם אשר על האומה בכללה, יש לה ביטויים, יש אנשים שמבינים מה זה ארץ ישראל. מי הם האנשים האלה? אומר הרב, שולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה. הנה, זה הסוג הראשון. מה זה האורחות של ההרגשה הבריאה? ההרגשה הבריאה זה של המוכר בבסטה בשוק. ואתה אומר לו, מוכר יקר, בעל בסטה יקרה.
גם מחירים יקר. תגיד, האם לדעתך אפשר לוותר על שטחים בשביל להשיג שלום? מה פתאום? מה, זה שלנו, שיחפשו את החברים שלהם.
אני יודע שיש לחץ בינלאומי.
אז מה, אנחנו נזרוק עליהם פצצת אטום וזה, מה פתאום?
כן? אבל יש, יש הבטחות.
מה, זה חתיכת נייר, זה שטויות, מה פתאום, זה שלנו, לא נוותר.
ומה דעתך על אולי פיקוח נפש?
מה, אנחנו, מה, אני הייתי בצבא, אני...
טוב, בסדר, עד כאן האורחות של הרגשה הבריאה. עכשיו, אני הולך אל מישהו שהוא לא מהעם, כבוד הרב, אולי אפשר בשביל להשיג שלום, לוותר על כמה רגבי אדמה, זה יספק את האויבים שלנו, אבל יהיה לנו שלום, כבוד הרב.
כבוד הרב חושב, שלום, זה חשוב, חשוב מאוד.
אבל מה אתם אומרים? מה אתה אומר? זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה דבר קדוש. מה, אנחנו נפטר את דבר קדוש? אחד שני, פיקוח נפש. פיקוח נפש לוחד. אז אולי זה מותר. כן, אבל יש מצוות כיבוש ארץ ישראל, והרמב"ן אמר שמצוות כיבוש דוחה אפילו פיקוח נפש. אה, זה צריך להיות אסור. צריך להיות אסור. כן, אבל בעל המגדת אסתר, רבי יצחק גדעון, כתב לדחות את דברי הרמב"ן על יסוד שלושת השבועות, אז בגלל זה צריך להיות מותר. כן, אבל כבר אבני נזר והגרא דחו את דברי המגדת אסתר ואמרו שהלכה כמו הרמב"ן. טוב, אז עצור. יפה, הגיע לאותה מסקנה של המוכר בבצע. אבל, יש הבדל. החכם נתן מקום לדעה הנגדית. השכל הוא מעלה וחולשה כאחד, כי השכל תמיד מראה את האפשרות ההפוכה. אז יש איזה משהו שנחלש בהכרה הטבעית. לכן הרב אומר באורות הקודש שאומנם עמי ארצות זקוקים לקשר רצוף עם תלמידי חכמים כדי לקבל תורה, אבל תלמידי חכמים צריכים קשר רצוף עם עמי הארץ כדי לקבל הרגשה בריאה. עכשיו, אם כך, אומר הרב, ההטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששלחת את קווי הצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה. וזה נמצא גם אצל, לא רק אצל ההמון בבית, זה גם נמצא אצל בעלי רוח הקודש, אצל אנשים קדושים עליונים. הנה, כך הוא כותב, ומזרחת היא את בריחתה העליונה, על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקת המחשבה הישראלית. כלומר, יש אנשים, נביאים או בעלי רוח הקודש, שהם גם כן תופסים מה זה ארץ ישראל. אז אם אני מנסה עכשיו להבין, איפה נמצא המפתח להבנת מהי ארץ ישראל, לחטיבה עצמתית? זה נמצא בנשמת האומה. נשמת האומה זה קשה לפגוש. זה גם נמצא באורחות של ההרגשה הבריאה אצל ההמון, זה גם נמצא אצל בעלי רוח הקודש. אז איפה זה לא נמצא? אצל האינטלקטואל. כי האינטלקטואל, כפי שאמרנו, בעל השכל, יש לו איזשהו קושי של הזדהות עם תוכן שהוא עצמותי, שלא ניתן להסברה רציונלית. ולכן יש כאן צורך להסביר לו את כל זה בספר בורות. עכשיו, מה עם העמדה של הרב הירש? אומר הרב קוק, המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת עמדת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה. כן, הרי למה הרב הירש אמר את זה? כדי לבצר את היהדות, לחזק את היהדות, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה. אין לה הפרי הראוי לקיום. זאת אומרת, זה לא יתמיד, אומר הרב. כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. אז איך לחזק את היהדות בגולה? הרי בזמנו של הרב קוק, היהדות בגולה הייתה משמעותית, הייתה רוב היהדות בעולם. אומר הרב, האימוץ האמיתי, כלומר, אימוץ חיזוק, האמיתי של רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקומו בארץ ישראל. ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. כלומר, אם אני שואל יהודי בגולה, תגיד, מדוע אתה בונה סוכה כשאתה צריך לפנות את השלג כדי שתוכל לעשות שם קידוש? כשאתה לובש צעיף ומעיל פרווה. אומר אותו יהודי, נכון, זה נראה קצת לא נורמלי, אבל זה נראה שיש לי תקווה שיבוא יום שיעשה את זה באקלים הים תיכוני של ארץ ישראל. זאת אומרת, דווקא התקווה לצאת מן האנומליה, מהמצב הלא נורמלי הזה, זה מה שיחזק את קיום המצוות של חוץ לארץ. אין כמו שמפורסמים, זה רש"י, שזה שמקיימים מצוות בחוץ לארץ, זה כדי לדעת איך לקיים אותם פה היום. האמצעי לא צריך את רש"י, זה פסוק מפורש, ראה לימדתי אתכם בחוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ, אשר השם אלוהי נותן לך לרשתה. ציפיית הישועה, ציפיית ישועה, היא הכוח המעמיד של היהדות הגלותית. והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. כלומר, יש התהפכות אם כן של הציור, מערב היה צריך אם כן להילחם נגד הנטייה הגלותית, ולכן ראה לפתוח את ספר אורות בפולמוס בעצם. בפולמוס מול הגישה הרואה בארץ ישראל דבר פונקציונלי בלבד. האמת היא שכל זה מתחבר לנקודה יותר רחבה, והיא היחס של יהדות גרמניה ללימוד הקבלה. לימוד הקבלה עמד תמיד קצת בצל, אפשר לומר, ביהדות גרמניה, משום חשש מהמיסטיקה. כן, המיסטיקה עשתה הרבה מאוד נזקים בנפש האדם, ותורת הקבלה נראית כאיזה דבר כזה מסתורי, אולי קצת מוזר, אז התרחקו מזה. אומר הרב, זה הסיבה של היחס המוטעה ביחס לארץ ישראל. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה, וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה ביחיד, והגלות מוצאת יחן מצד עצמותה. כלומר, ארץ ישראל איננה שונה מחוט אדום. חוט אדום זה לא דבר כזה עקרוני, זה אפילו קצת אלימי. אז גם ארץ ישראל אולי זה קצת אלימי. כן, היה פעם איזה יהודי אחד שכתב שאפילו המדינה יכולה להפוך לעבודה זרה. אמר הרב צבי יהודה קוק על הספר הזה, אין בספר הזה גלות. לא אגיד מה הספר. מה?
גדלות.
גדלות, יש שם גדלות. יש גלות, אבל אין גדלות. כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה, וכל תוכני האומה בבניינה. כלומר, בעצם ארץ ישראל היא איזה חיתים צעיל חקית. יסוד, אגב, יש דבר מעניין, כידוע לכם הרב קוק תמך בדעה של היתר המכירה, לשנת השמיטה. יש פולמוס הלכתי רחב מסביב לזה. הטיעון המרכזי של אלה שמצדדים במכירה זה שצריך להציל את היישוב. כן, כלומר, אם לא ימכרו את האדמות, היישוב לא יוכל להחזיק מעמד. כמו שקרה בפתח תקווה, בשמיטה של שנת תרמ"ב או כל ובין המשיבים, הטוענים נגד המכירה, למשל הרדב"ז כתב לרב קוק, אתה רוצה למכור את האדמה בשביל להציל את היישוב. ובגלל זה אתה מפקיע מצוות שמיטה. אבל כל העניין לשבת בארץ ישראל זה כדי לקיים את המצווה של השמיטה. אז אם אתה מבטא את השמיטה כבר אין עניין לשבת בארץ ישראל, אז מה העניין להציל את היישוב? במילים אחרות, אומר הרדב"ז, כל המעלה של ארץ ישראל זה המצוות. אבל אם אין מצוות שקשורות לארץ ישראל, אז כבר אין עניין בארץ ישראל. זאת היא אמנם טעות חמורה מאוד, הרב קוק מביא הרבה מאוד מקורות לתגובתו, שיש קדושה עצמית לאב. בלי קשר למצוות. אגב, הביטוי הוא פשוט. מצוות תלויות בארץ. לא נאמר, הארץ תלויה במצוות. אומר הרב, מי שלא לומד אם כן את הסוד, יסוד ספריית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי שלא יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות, וזה בעצמו הוא הדבר המעיד על חסרון הבנה שיש בשיטה מעטת הלשד כזאת. לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה מיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזו צורה שהיא. כלומר, הרב הוא אומר, כל הכבוד לרבי, הוא הביא להרבה התעוררות של יראת שמיים. כלומר, רק את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרבים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה, כי זהו הסוד שאנו חייבים למחום איתו בעצה ובתבונה, בקדושה ובגבורה. טוב, אמנם לא עיקפנו כאן את כל מלוא שיטתו של הרב קוק, אבל נגענו בנקודה חשובה, מהותה של הרב קוק.